אנחנו פותחים נקודות, אנחנו לא קדים לתמונות ולא לסלים ולא למסכות. התמונות והפסלים והמסכות מהווים עוגן, מהווים פשוט נקודת פוקוס חיצונית שעוזרת לנו להתמקד פנימה. בעצם הקידה היא לאותה חוכמה וחמלה שאנחנו שואפים לפתח בלבד, ושבסופו של דבר יביא אותנו למצב שאנחנו יכולים להיות מושיע לכל היצורים. חשוב לא לעשות את זה כקידה לפסל ולמסכה, כי אלו לא יכולים לעזור לנו. הם רק ייצוג לאותם מימושים רוחניים שאנחנו שואפים להשיג בלבדנו, ושהם אלו שיביאו את הבחה לנו ולזולת. והסיבה שאנחנו עושים קידות בגוף, כי אנחנו רוצים לגייס את הגוף, את הדיבור ואת החשיבה, את כל מה שיש בנו, את כל אמצעי הביטוי שלנו, למטרה הנשגבה הזאת שנוכל לממש אותה. היא דורשת הרבה עבודה, היא דורשת גיוס טוטלי של כל מה שיש בנו, כולל הגוף. ויום אחד כשנגיע למקומות האלה, כשהמימוש יקרה בליבנו, אנחנו ניפול אפיים ארצה באופן ספונטני. אז זה להביא את האומן, סימן טוב שזה יקרה. והדבר השני שאנחנו עושים בתחילת שיעור, זה תפילת המנדלה, שהיא תפילה שבאה להודות, ליצור תחושה של הוקרה לטיצ'ינג שאתם עומדים לקבל, והערכה למורים שמביאים אותו אליכם, ושושלות של מורים שהקדישו את כל חייהם, כדי שאנחנו נוכל לקבל את הטיצ'ינג. אז התחושה צריכה להיות של הוקרה, של הכרת תודה ורצון לתת תמורה בעד זה. ואנחנו עושים את זה בזול, אתם מדמיינים את התמורה בדמיונכם. בימי קדם, התלמיד שבא למורה ורצה לקבל טיצ'ינג, היה צריך לתת את משקל גופו בזהב. כי המורה רצה לראות שהתלמיד רציני, כי בלי שיש התכוונות רצינית מצד התלמיד לא קורה הרבה. המורה היה אחר כך זורק את הזהב הזה לים, אבל התלמיד היה צריך לעבוד הרבה שנים לסבור את הזהב הזה ולתת אותו למורה, כי הוא היה צריך להיות מסור למטרה הזאת שנהרה בכל נפשו מאודו. אז אנחנו עושים את זה הרבה יותר פשוט. אתם יכולים לדמיין שקיעה יפה או משהו יפה בחיים שלכם, או מעשה חסד שעשיתם, ולערוך אותם כאיזה גן עדן יפה של מנדלה, ולהגיש אותם למורים כתודה. Sashi Puki Jekshi Metotam Rira Lingshi Ndegen Pati Sange Shindu Nikte Uwagi Joko Nanda Shinwa Chupa Shro Iramuru Ratman אז זה עשינו בטיבטי כדי לתת כבוד למסורת שממנה באתי, על אמא שלי היה טיבטי, ועכשיו נעשה בעברית. Ia doya ofinim shel kol chesem la Beribim chema ulha agishena Yedam shel edna te'ara Beribim chema ulha agishena כגן של עדנת הערם, אומי תנו בך, לא תזכה כל פריאה, ועולם שכולו תורה. והתפילה הבאה היא תפילה של ללכת למקלט, למקלט הבודיסטי, ללכת למקלט, יש מה שאנחנו קוראים שלושת היהלומים, שזה הבודה, דרמה, סנגה, שהמשמעות האולטימטיבית שלהם זה שוב אותה חוכמה שאנחנו נשיג בליבנו והחמלה שנפתח בליבנו, כי זה מה שמייצגים. אז אנחנו הולכים למקלט אל הרוח והרחק מן החומר. אין מקלט של ממש בחומר. והמתרגל הרוחני פונה אל הרוח ופונה לא רק אל הרוח, אל המימוש האולטימטיבי של ההישגים האלה, כשאנחנו נהיה מוארים, וכשלנו בליבנו יהיה את החמלה והחוכמה. ואנחנו הולכים למקלט לשם, כי זה הדברים היחידים שיכולים להגן עלינו. אין פסל או מסכה שיכולים להגן עלינו, אין בודה שיבוא לכאן ויכול להגן עלינו. יש סיפורים על תקופת הבודה, כשהוא התהלך עלי אדמות, היו שם מלחמות בין השבטים השונים, ובני השבט שלו נעמדו מאחורה שיגן עליהם, והם נשחטו על ידי השבט השני. כי הבן אדם לא מגן עלינו. מה שמגן עלינו זה המימוש של החוכמה והחמלה בלידינו, כי אז אנחנו יוצרים זרעים אחרים וקרמות אחרות, ומתחילים ליצור באמצעות החוכמה שלנו והחמלה שלנו, והבנה של קרמה וריקות. אנחנו יוצרים זרעים שבאמת מגינים עלינו. כבר לא יוכלו לפגוע בנו אם נממש את החוכמה הזו בלבנו, וזה אנחנו הולכים למקלט. אז אנחנו משתמשים במילים בודה דרמה סנגה, אבל הם מייצגים בדיוק את זה. אז בלבכם תלכו אל המשמעות האולטימטיבית של זה, ולשם תלכו למקלט. אדמור מערתי יסים נפתחים לפניך, אדמור מערתי יסים נפתחים לפניך, תביאי זכותם של טובי מעשי, יכלי להערה למען כל הבריאה. אדמור הערתי ישים מבטחי, בבודה בדרמה ובסנגה. תביאי זכותם של טובי מעשי, יכלי להערה למען כל הבריאה. הדבור הערתי ישים מבטחי, בעודה בדרמה ובסנגה. תביאי מזכותם שתלוי מעשי, לכלי להערה למען כל הבריאה. למען אלו שהיו ולא היו, אני אחזור בקיצור נמרץ מה שעשינו. בשיעור מספר אחד, עשינו סקירה של מה אנחנו עומדים לעשות. ודיברנו על המקורות שבהם נשתמש בקורס הזה, ואחר כך נתנו כמה מילים שונות שיש בטיבטית למדיטציה, שמשקפות אספקטים של מדיטציה או סוגים שונים של מדיטציה. אחר כך בשיעור 2 עברנו על שבעת הצעדים באימון המקדים, שבתוך שלב מספר 5, אתם זוכרים, עשינו את התפילה של אלפי מלאכים, גנדן לגמה, עברנו על התפילה לג'ייסון קאפה, שבעצם מכילה את כל השלבים שמכינים אותנו מנטלית למדיטציה, אחרי שכבר ישבנו על הכרית. לפני שעוברים לגוף המדיטציה, אמרנו שמאוד חשוב לעשות הכנה מנטלית שקודמת למדיטציה, והיא צריכה לעשות כראוי, צריכים להיות בה שבעה מרכיבים, בעצם זה שישה שיהיו בסוף המדיטציה. וזה מה שמבדיל במי שמצליח באימון שלו ומי שלא כל כך מצליח באימון שלו לאורך זמן. ככל שאתם מתאמנים יותר טוב באימון המוקדם, זה מבטיח יותר הצלחה בתרגול המדיטטיבי שלכם, כי זה אוסף אלינו המון חסד, הוא פותח את ליבנו, מסלק מכשולים למדיטציה, וזה גורם מאוד חשוב בהצלחת התרגול. אז את כל זה עשינו מתוך התפילה של אלפי מלאכים, זה היה שיעור 2. עשינו את שיעור 4 שהיה על תנוחת הגוף, 8 נקודות של תנוחת הגוף. ואחר כך עשינו את השיעורים 8, 9, 10, שזה היה אובייקט המדיטציה, שזה היה על המרים. על המרים, למי שלא היה, זה אותו ז'אנר של יצירות בבודיזם הטיבטי, שפורס את כל השלבים בדרך להארה כדרך מדורגת, מסודרת, אף שלב לא חסר, והם נמצאים בסדר הנכון, באופן מלא, פרוס לפנינו, כמו רצף. אלא מה? בקיצור נמרץ. אחר כך צריך לעבוד על כל שלב הרבה הרבה. אז עשינו מדיטציה על זה בסוף שבוע. המטרה שלי בסוף שבוע הייתה שתלמדו את האלפי מלאכים כתפילה שעוזרת לצבור הרבה חסד במדיטציה, ואחר כך תיכנסו למדיטציה של מקור חול חסדי, יונטן שיר גיומה בטיבטית, ותעברו או על הכל בתור שרגום, מדיטציית סקירה, או צ'גום על בית בית. יש לכם את הספר שמלווה, אתם יכולים לקרוא את הפרק ששייך לאותו בית, למדות על זה, להקשיב להרצאה שקיבלתם על אותו בית, וככה להתעמק בכל בית ולהישאר עם בית 3-4 חודשים, זה טוב. אתם צריכים להטמיע, להגיע להתנסות חווייתית עם זה, אחר כך להמשיך לבית הבא. ככל שאתם יותר מתקדמים בתרגול, כך אתם יכולים יותר זמן להישאר עם אותה מדיטציה ולהפיק ממנה יותר ויותר תועלת, וזה הולך ומתעמק. אם אתם רואים שאתם כבר מיציתם את הנושא, תראו לבית הבא. ובהמשך, יותר מאוחר, תעשו סיבוב חוזר. ושוב ושוב. שזה תרגול להרבה שנים. אני סיפרתי לכם למות מאוד גדולים ומבלים שנים על התרגול הזה ברטריטים מבודדים. וזה מטהר את המים בצורה בלתי רגילה, מכין אותו יפה יפה לטנטרה, ועושים את התרגול הזה במקביל עם טנטרה. התרגול הטנטרה עובד הרבה יותר טוב אם עושים יד ביד עם הלנדים. ככה שזה תרגול עד שתגיעו להערה. כשתגיעו אתם יכולים להפסיק, אתם פטורים. אז עכשיו נעבור לשיעור מספר 3. 6 תנאים שנחוצים למדיטציה מוצלחת. בשיעור נדבר על התנאים של הסביבה, מה צריך לדאוג שיהיה במקום שבו אתם בוחרים לעשות את הריטריט שלכם. וזה מאוד חשוב, כי בתנאים שלנו מאוד קשה לנו למצוא תנאים לריטריט בכלל. אנחנו עובדים, אנחנו טרודים, זה השקעה של זמן, זה השקעה של כסף, אתם מבטרים אולי על שכר כשאתם נכנסים לריטריט. ומדובר פה על ריטריט לא של יומיים, אלא של אולי כמה שבועות, אולי חודש, אולי יותר. ויום אחד כולכם תרצו להגיע לשם כדי להעמיק את התובנות שלכם. אז אם משקיעים כבר את הזמן ואת האמצעים, אתם לא רוצים לבזבז את זה, אתם רוצים שזה יישא פרי. ומאוד חשוב שהתנאים יהיו תומכים, שהם יהיו נכונים, אחרת השקעתם את ה3-4 שבועות והתוצאות שהחלתם להם לא באו. המקור לששת התנאים האלה זה הלמרים צ'מו. אמרו למרים צ'מו. למרים צ'מו. אז לם פירושו דרך, רים פירושו שלבים, שם זה גדול או גדולה, זה סיומת נגדית. בבודהיזם הטיבטי, הרבה פעמים הספרים יש להם סיומת נגדית, כי חוכמה נחשבת תכונה נגדית. בעברית אנחנו נגיד הספר הגדול של השלבים בדרך המדורגת להערה. סיפרתי לכם על ג'סון קאפה, ג'ה זה תואר כבוד, זה כמו שרי. הוא היה טיבטי, הוא היה מאסטר רוחני מדהים מדהים, אומרים שהוא יהיה אחד הבודות הבאים. תלמידיו יצרו את זרם הגילופה, דלי למה הוא בזרם הגילופה? אני באה מהמסורת הזאת. המורים שלי כמובן באו מהמסורת הזאת. הוא היה כל כך איש אשכולות והוא היה גאון רוחני עצום. המורה שלי אומר שאולי היה הגאון הרוחני הגדול ביותר שהתהלך על פני האדמה הזו. אז הוא הולך שם לריטריט. במנזר שנקרא רדרינג, מקום שהוקם על ידי לורד עטישה או תלמידיו, כ-400 שנה לפניו. לורד עטישה היה הודי שהוזמן על ידי הטיבטים להביא אליהם את הדרמה, והוא נחשב גם כמאסטר גדול גדול. אז הוא הולך שם למקום שבו לורד עטישה היה, עושה שם רטריט, מתפלל, מתחנן הרבה ללמות, ביותו מאסטר גדול ומבין איך התהליך עובד, הוא מתפלל הרבה. למה הוא מתפלל הרבה ללמות? מתחנן הרבה ללמות? כי זה זורע את הזרעים הקרמיים שהתובנות יבואו. אנחנו צריכים לבקש כדי שזה יבוא. אנחנו צריכים לרצות את זה כדי שזה יבוא. אז זה מה שהוא עושה, ובשלב מסוים הוא נכנס לאיזה מין טרנס, וכל הלמות של השושלת מופיעים לו כאילו ברקיע שלפניו, והוא נמצא במצב הזה במשך 30 יום, והם נותנים לו טיצ'ינג, ובעקבות זה הוא יושב וכותב את הלמרים צ'מו, שזה ספר גדול, ויש תרגום שלו לאנגלית, 3 כרכים יצאו לאחרונה. בתוך הכתבים שלו, כשהתלמידים באו ופתחו את הכתבים שלו, הם מוצאים את התפילה הזאת, שבה הוא מבקש ברכות מהלמות, שהוא מתפלל ללמות, תנו לי ברכה כזאת, תנו לי ברכה כזאת, תנו לי ברכה כזאת, ברכני, חנני, ברכני, חנני. דיברנו על המשמעות של ברכה, מה זה ברכה בבודיזם, מה זה נקרא שהלמה נותן לי ברכה, זה אומר שחל שינוי בתודעה שלי. כשאני רוכשת איזו תובנה, זאת ברכה. אז אני מבקשת מהלמות שישפיעו על התודעה שלי. אני חושפת את המים שלי ללמה, ואני מבקשת ברכני שאוכל, למשל, לרכוש תפנית, להבין את האפסוף של חיי החומר, את האיוולת של רדיפת אבלים. או מבקש ברכני לראות נכוחה שלא די בשאיפה לבדה, למשל, אבל שאיפה להערה. או חיי והגוף שבו הם שוכנים כבועה וכספו של הגל נמוגים, ברכני לזכור בכל רגע היטב את המוות אשר לארסן יקרב, חננו מירות שכל מעשיי, לבנים השחורים, עם אותי אחריי כמוצא למוקבים. כל אלה תובנות שהוא מבקש לרכוש בליבו, לחיות עם מודעות טובה למוות, לא לבזבז את רגע של החיים, לרכוש הישגים אחד אחרי השני. כל הדברים האלה הוא מבקש כברכה מעלמה. עכשיו הוא מבקש אותם, זה אומר שהוא פה יודע מה לבקש, נכון? הוא כבר מאסטר גדול. בכל זאת הוא מבקש מהלמוך שלו שיברכו אותו ויכונו את המים שלו, כדי שהוא יוכל להגיע להערה. באנגלית אומרים, manifesting the aspect. כמו שהוא כבר היה מואר, הוא רק משחק אותה כדי ללמד אותנו את הדרך. פשוט עובר את הדרך בשבילנו. אם הוא עושה את כל השלבים כדי שאנחנו נלמד מהם, הוא כבר לא צריך אותו. ככה גם הבודה.
בסוטרת הלב.
יש את הבודה שנכנס ומתיישב במדיטציה, ואחר כך הוא שקוע לו במדיטציה עמוקה, ובאותו זמן של רזיק, סטרה, אבל כדי שברה נכנס במדיטציה עמוקה, ורואה ריקות, כתוב שם בכוחו של הבודה, נזיר שריקות ראה שניהם בכוחו של הבודה. ככה כתוב, הבודה יש לנו במדיטציה, ואלה משחקים מכוחו של הבודה, הוא מפעיל אותם, כמו מריונטו. אז זה נכנס למדיטציה, והנזיר שריקות ראה כאן ושואל, קירשן רזיק, מה צריך לעשות הבודיסטטפה שרוצה לרכוש את שלמות החוכמה, מה הוא צריך לעשות? ואז הבודיסטטפה מסביר לו מה הוא צריך לעשות, וזאת הסוטרה. ובסוף הסוטרה, כשהוא גומר לדבר, הבודה מתעורר מהמדיטציה ואומר, נאה דרשת, נאה, נאה, כך נאה, כך יפה. לקסו, 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 שלוש פעמים. מה זה נקרא שהבודה מתעורר ממדיטציה? הבודה כל הזמן במדיטציה. הבודה כל הזמן במדיטציה לריקוד וגם בתוך המציאות הקונבנציונלית. וזו האישות היחידה שמסוגלת לעשות את זה. אז מה זה נקרא שם מתור המדיטציה? הוא משחק אותה בשבילנו, הכל בשבילנו. אז גם אותו דבר זה יצון קאפה.
עכשיו, הוא אומר שיהיה הבודה
הבא,
ושבעצם בפנים את אומרת שכל החדר שמגיע להערה הוא בעצם כמו הבודה.
הוא לא כמו הבודה.
וכל הישויות המורות הזה גם אין הבודה.
לבודה יש ארבעה גופים, נכון? אז כשאדם מגיע להערה, בין השאר הוא מוכש את מה שאנחנו קוראים סמבוגה קאיה, גור, זה אותו גוף פלאי ומנהים, הוא פסוי מאור, לא מתקלל, כמו יעלון, זורר, יפהפה, זה מה שאנחנו מדמיינים לנו במדיטציה, נכון? זה גוף העומק, זה עבודה יושב לו שם בגלל שלו, זה גוף העומק שלו. יש לו שני גופים פיזיים ושני מנטליים. הגוף הפיזי השני שלו זה הנרמן הקאיה, שזה המופע שלו, זה המופעים שהוא שולח לכל הברואים ומשרת כל אחד כצרכה. ויש מה שנקרא נרמן הקאיה הראשית. מדי פעם שהזמן מתאים והקרמה של היצורים מתאימה, הבודה מופיע כמורה שמרומם. אז זה הבודה שהיה בהודו לפני 2500 שנה. ויש בכתובים, כולל בסוטרת להב היעלון, על הבודות שיבואו, אז יבואו עוד בודות, ויש יבואה מתי ובאיזה עידנים, לא בדור שונה. וכשאתם מדברים על הזאת הפיזית, לא יש שתי משמעויות. יש זה שההיסטוריה הוא מורה, ויש זה שהוא מופיע כל הזמן ומרמל אותנו.
בו זמני זה ארבע.
כן, בו זמני. וכגוף המופע הזה יכול להיות כל דבר. ואומרים שהוא מופיע דרך המורים. דרך המורים עבור הוא מופיע עלינו. שהבודה ההיסטורית עבר בעולמו, שפגעה את הגוף הפיזי שלו. אז ישבו שם תלמידיו והצטערו מאוד והתעצבו שהוא עוזב, והוא אומר, אל תדעו, בעתיד אני אבוא אליכם לתמות המורים שלי. ומורים יכולים להיות בכיתה, פרונטלית, וזה יכול להיות כל אדם שדרכו אתם לומדים משהו, ורוכשים כבר. אז החומר של השיעור הזה לקוח מעלם רם שמו, מהספר הגדול על השלבים בדרך המדורגת להערה. אז עכשיו נעבור למנות את שש התנאים, כאמור שישה תנאים שנחוצים למדיטציה מוצלחת, והם בעיקר חשובים בריטריט. גם טוב לדאוג להם בחיי יומיום, אבל לפעמים זה לא פשוט. אבל בריטריט מאוד חשוב. הראשון שבהם, אמרו טומפי? יול. טומפי? יול. טומפה זה משהו שהוא הרמוני, או משהו שהוא תומך. ההפך מזה מטומפה זה משהו שהוא נוגד, סותר, מפריע, לא הרמוני. זאת מילה שמופיעה הרבה. יול זה המילה לארץ, כאן זה במשמעות מקום. אז מה זה אומר? המקום שבו אתם עושים את הריטריט שלכם, הוא צריך להיות הרמוני, הוא צריך להיות תומך במטרות שלכם, במדיטציה. עכשיו נתאר מה זה אומר מקום שתומך. התיאור הזה, ג'טון קאפה לקח אותו מסוטרה אלנקרה. הסוטרה אלנקרה נכתבה על ידי מאסטר אסטנגה. אלנקרה זה כמו אתרת. עטרת הסוטרות. סוטרה אלנקרה זה השם בסנס. אמרו דודה גן. דודה גן. זה טיבטית. דו זה המילה הטיבטית לסוטרה. וגן זה עטרת או תכשיט הקטע לגן. וגם תחשיב באופן כללי. נכתבה על ידי מאסטר אסטנגה. הוא מופיע בספרות כבודיסטווה. חלק ממה שנלמד על נדרי הבודיסטווה, מאסטר אסטנגה כתב. מאסטר אסטנגה היה גדול גדול, הוא כתב הרבה טקסטים, זה היה רק אחד מהם. הוא כתב 5 ספרים מפי מייטריה, אתם זוכרים? הוא הלך לגן עדן פגש את מייטריה והעביר לנו 5 ספרים. אביסתם היה אלמקרה, היה ספר שהוא כתב, הזכרנו בקורס 2. יש את האותר הטנטרה שהוא כתב, שזה לא טנטרה, מלמד מה זה בודה נייצ'ר, מה זה הטבע של הבודה. אז כאמור, זה נכתב על ידי מאסטר אסטנגה. מאסטר אסטנגה חי בערך בשנת 1950, והוא מדבר על 5 מאפיינים של המקום שראוי את לריטריט. וכאמור, שוב, הכוונה לריטריט ממושך. אז זה בבחינת הזמנה, תרשמו, שמרו את איזה מקום, כשיגיע הזמן, תפתחו את המחברת, תדאגו שהתנאים יתקיימו. המקום צריך שיהיה מקום טוב. מה זה נקרא מקום טוב? שיהיה בו מה שאתם צריכים לריטריט, שהוא יהיה נוח, שיהיה לכם מספיק ביגוד, שיש שם מישהו שיתפל בכם. רצוי שמישהו אחר יבשל בשבילכם, אם זה אפשרי, לא תמיד זה אפשרי, אבל אם זה אפשרי, רצוי שלא תתעסקו בכלום חוץ מהמדיטציה. זאת אומרת, שהוא יהיה נוח, שיהיה בו הצרכים שלכם, שיהיה בו מי שמטפל בכם, וזה התנאי הראשון. התנאי השני, שהוא יהיה מקום בטוח. זכרו פה, זה נכתב לפני הרבה זמן, שאנשים עשו מדיטציה בבקתות ביער או בג'ונגל, ואולי יש שם חיות טרף. אז אתם לא רוצים לשבת כלום ולחשוש מחיות טרף. אז זה צריך להיות שאין שם חיות טרף, שאין שם שודדים או משהו שמאיים עליכם, שאתם לא תצטרכו לדאוג לדברים האלה. התנאי השלישי, הסביבה צריכה להיות טובה. בסביבה טובה אנחנו מדברים שאין שם איזה מחלות מדבקות, לא קר מדי, לא חם מדי, יש מספיק אוכל, לא יותר מדי רעש, רעש מאוד מפריע בריטריט, עושה ריטריט ארוך כמעט בלתי אפשרי. הם לא יכולים לעשות ריטריט בתל אביב או בניו יורק. זאת אפשר יומיים, אבל אי אפשר ריטריט ארוך, זה לא עובד טוב. יש אנשים שעשו חודש בניו יורק, אז זה עוד אפשרי, אבל כשמדובר בשנים, אז זה לא אפשרי. כי אם הם רגישים, 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 ואפילו הזמזום של המקרר מפריע, או אפילו שיש חוטי חשמל בקיר מפריע. זה בריטריט מאוד ארוך, אני מדברת על שנה ומעלה. רגישות מאוד גדלה, המים נהיה עדין, עדין, ואתם רוצים את זה, אתם רוצים להיכנס למקומות העדינים האלה, ואז הסביבה צריכה להיות טובה. למשל, הדיקטות שאנחנו בונים באריזונה לריטריט הארוך שלנו, אין בהם חשמל. באריזונה, גם חם מדי וגם קר מדי, באותו יום. ביום אחד, זה היה 23 פרנהייט בלילה, והגיע בתוך האוהל ל-95 פרנהייט בשעות היום. ביום אחד. מה שאומר שאוהל במדבר זה לא מקום טוב. אוהל במדבר בלתי אפשרי, הוא כל כך מתחם בשעות היום. ובאים בעלי חיים, אתה יכול להחזיק שם אוכל. בלתי אפשרי. צריך לבנות בקטה שהיא מבודדת היטב. ואתם לא יכולים לשים שם מזגן, כי המזגן יעשה הרבה יותר מדי רעש, אפילו המזגן הכי שקט. דבר רביעי, ידידים טובים. מה זה נקרא ידידים טובים? זה אלו שעוזרים לכם בריטריט. אלו שמביאים את האוכל ומבשלים, ואיתם אתם מתכתבים אם אתם צריכים משהו. חשוב מי זה. ואני יכולה להעיד מניסיון שזה מאוד חשוב, כי עשיתי ריטריטים כאלה ועשיתי ריטריטים כאלה, וזה הבדל עצום. האדם שתומך בכם בריטריט, חשוב שיהיה בו אמונה בדרמה, שיאמין במה שאתם עושים. חשוב שיהיה לו אותם ערכים שיש לכם, שלא יכיר אתכם, לא ישפוט אתכם, שיהיה לו אותו ראש כמו לכם. זה צריך להיות אדם מוסרי, ששומר מוסר. הוא צריך להיות מסונכרן איתכם, בראש אחד איתכם. אחרת אתם תחושו בזה, כי בריטריט אתם נהיים מאוד רגישים. אתם תחושו בזה וזה יפריע לכם. אם יש להם ביקורת, אם יש להם איזה אנרגיה נוגדת, זה יפריע לכם. זה מאוד חשוב. היה פעם שהלכתי למקום רחוק בגלל התנאי הזה, למרות שיכולתי לעשות את זה קרוב. והיה פעם שנכנעתי להפצרות ונתתי למישהו לשרת בריטריט, שלא קיים את התנאים האלה, והריטריט היה קטסטרופה. ככה שזה מאוד חשוב.
אז אני
חשת
שהוא חושב.
את לא מדברת איתם בכלל. אם אפילו לא נכנסים, את לא רואה אותם אפילו, אבל הם שמים לך את האוכל על יד הדלת. יש חיבור מאוד חזק בין מי שעוזר ובין מי שיושב בריטריט. עד כדי כך חזק, שאומרים, זה שיושב בריטריט צובר המון חסד מהריטריט שלו. זה שעוזר לו צובר בדיוק אותו חימור חסד. החיבור הוא מאוד חזק. אז אם יש את הדיזרמוניה הזאת, אם אין להם הערכה למה שאני עושה, והבנה למה שאני עושה, וכבוד למה שאני עושה, וכבוד אליי, זה לא יהיה טוב.
אם אין להם כבוד אליי, למה
שאני רוצה לעזור? לפעמים יש מניעים לא טהורים.
יכולה להיות חשש של האנשים לספר, שאתה עושה עבור ריטריט, כדי שזה יהיה צירת חסבים משותפת, כדי שזה יהיה פנטסטי לשלכם.
את אומרת אותם ברצינות, בוודאי.
אתם
חושבים מהרצת, אתם
שותפים בעצם,
במעשה חסר. אבל לפעמים אנשים מציעים את עזרתם, מתוך מילים לא טהורים, להשיג מטרות שהן לא אלה, ומטרות ארציות הן אחרות.
כאן
את הסיפור
על הנזמיקות.
אה, כן, יש את הסיפור היזמה שלי, שמה כזה ספר. הם היו בשלוש שנים בטריט, קבוצה של שישה אנשים בטריט, והיו שתי נזירות באותה קומה, שלא הייתה נזירה שטיפלו בהם, שגישלו בהם, והיו להם הרבה עוזרים. משך שלוש ורבע שנים, כל יום, כל יום, פשטו להם שתי ארוחות ביום, והלכו מאחד גדול להגיש להם בזירות, במדבר, בתנאים מאוד קשים, מסירות שלא תיאמר. כשהם התחילו את הרטריט, לא היה שם כלום, לא היה מטבח, לא היה מקרר, לא היה קדיש, לא היה כלום. ובתנאים האלה הם שרתו את הלמות, עם כל הלב. ובמדבר, חום, פה, לא היה כלום, לא היה מה להתחמם, כלום. אני זוכר שבאתי, שאתם יחם צריכים, אמרו קרונה בלילה, ואין חשמל, אין כלום. לקחתי, קניתי להם בקבוקים חמים. ממש היה כלום. ובתנאים האלה הם עבדו, כל הלב הכניסו בשירות שלהם. ויום אחד, למה ג'וסטין סופרת, כשהם הגישו את האוכל, והיא הרגישה שהיא לא יכולה לאכול את האוכל הזה. היה אותו אוכל כמו תמיד, אבל היא לא יכולה לאכול, והיא לא נגעה באוכל. היה ריטריט, יותר מאוחר, עשו שחזור, מסדר באותו היום, הייתה להם מריבה לנזירות במדבר. ונאמרו ביניהם, זה הספיק. נהיה מרגישים את זה. המים נהיה מאוד מאוד רגיש בו. היי, וזה האחרון, צריך שהמקום יהיה מתאים. הכוונה פה שלא יהיה יותר מדי רעש, שלא יסתובבו שם הרבה אנשים שיפריעו, שלא יהיו יותר מדי רעשים בלילה, שלא יהיו יותר מדי הפרעות, הסחות, למשל מטוסים.
אני מצאתי פוטנט לסמוק
כאוזניים. זה נפלא, בחיי יומיום, זה נפלא אם זה עוזר. את לא רוצה לשבת שלוש שנים עם פקקים באוזניים, זה יהיה לא נוח. והרעיון הוא שכל כך קשה ללקח על התנאים לריטריט, אז לא לבזבז את הזמן. מראש להכין אותו היטב, צריך זמן להכין היטב, לחשוב מה אני צריכה, לדבר היטב עם מי יתמוך בי. כי ברגע שאתם נכנסים, אי אפשר לתקן אחר כך טעויות. אתם יכולים לצאת ולהגיד, רגע, המבנה הזה לא מתאים. אז חשוב לדאוג מראש. את רוצה לסדר לך את התנאים האלה עד כמה שאת יכולה, כי... לקח חופש חודש מעבודה, זה הרבה, נכון? עכשיו את רוצה שזה יצליח לך. האם זה מבטיח הצלחה? לא, אחר כך זה הולך לפי הקרמה. את יכולה לסדר את כל התנאים האלה, ובכל זאת יהיה לך לונג ולא תוכלי לישון ותצטרכי להפסיק. או יקרה איזה אירוע במשפחה ותחליטי לקום ולעזור. יכולות לבוא הפרעות, אנחנו מתפללים בסוף התפילה, אתם זוכרים, של מקור חול חסדי וגם של אלפי מלאכים בסוף, שלא יהיו לו מכשולים מחוץ ומפנים. אנחנו כל הזמן מתפללים שזה לא יקרה. חייבים לבוא עם מוטיבציה טהורה לריטריט. יש כאלה שאומרים, נפתח ריכוז כדי להשיג כוחות אלחושיים, כדי שאני אשיג כל מיני דברים חומריים. מוטיבציה כזאת תעלה מכשולים, בטוח. גם עם מוטיבציה טהורה יכולים לעלות מכשולים והם עולים. כי אם המיינד היה כבר טהור לגמרי, אז לא היינו צריכים לעשות את העבודה. אז ברור שהם יעלו. בעצם הדאגה שלי ליצור את התנאים האלה שותה לזרעים. אני דואגת שזה יהיה וזה יהיה וזה יהיה, מתוך כוונה טהורה. על ידי הדאגה שלנו הזאת, אנחנו רוצים לאסוף קרמה טובה, וכמובן לאסוף הרבה חסד לפני הריטריט, כדי שיהיה לנו על מה לרכב, כדי שהריטריט יצליח. יש המון מכשולים שעולים. הריכוז מתקלקל, הרבה הסחדת, הרבה רגשות קשים שעולים.
ככל שהעבודה יותר מעמיקה, עולים יותר מכשולים. שבאים מהמים שלך, שהם השלכות של המים שלך. ולא בהכרח יש מיד פתרון. ולפעמים הקושי הוא גדול מספיק שהריטריט נפסק. ויש מכשולים מחוץ ויש מכשולים בפנים. אז מכשולים בפנים אני לא תמיד יודעת מראש מה הולך לקרות, מה יעלה, מה אני אפגוש שעוד לא פגשתי. מכשולים מחוץ, אני מנסה כמיטב יכולתי ליצור את הדברים האלה. ואני יכולה לדאוג כמיטב יכולתי ולהשיג לי את הידידים הטובים, ובמהלך הריטריט הם משנים את דעתם. אני מכירה נזיר נפלא, שהוא הלך לריטריט של שלוש שנים, הוא עושה את זה בצרפת, איפה שהעלות קצת יקרה, והוא השיג מספר אנשים שהתחייבו לתמוך בו בריטריט ולשלם את ההוצאות שלו, באמצע אחד מהם מתחרה. והוא יושב ברטריט, והוא לא יכול לצאת מהרטריט, ופתאום אין לו מימון. הוא לא מגיד. וזה מכשול. הוא דאג מראש לכל, והנה, השתנה. זה יכול לקרות, 3 שנים זה הרבה זמן. הנזירות שלנו שטיפלו בלמה כל כך יפה, לקראת סוף התקופה הזאת, הם כולם חלו. הם היו מוטששות לגמרי. באו אחרים ויעזרו. לעבוד על התודעה שלך. בגלל שיצר תנאי בידוד, ותנאים שבהם את יכולה להיכנס לריכוז עמוק, אז העבודה היא הרבה יותר עמוקה.
מרגישים את המקרית
למישהו, למשהו? להערה שלך, להערה שהיא למען הברואים. ריטריטים משתנים, מתחילים בקטן. מתחילים בסוף שבוע, יומיים, 3. אני מדברת על ריטריטים לבד. יש לנו ריטריטים בקבוצה, כמו זה שעשינו אנחנו. זה משהו אחר, אני גם לימדתי ברטריט, אפשר גם לעשות ריטריט בקבוצה בלי ללמד, בשתיקה גמורה. זה משהו אחר, ברטריט בקבוצה יש יותר תמיכה, כי אנשים יושבים יחד, אז אני פחות אולי אלך לאיבוד, אבל יש יותר הסחת דעת, כי מסתכלים על האחרים, והדעת שלי מוסחת. זה טוב להתחיל ברטריט בקבוצה, אם אני עוד לא רגילה למשמעת של רטריט, זה נדר להתחיל ככה. במוקדם מאוחר צריך לעבור לרטריט אינדיבידואלי, לשבת לבד. גם בריטריט אין מוזיקה, אין טלוויזיה, אין עיתונות, אין ספרות, אין ספרים. יש ספרים שקשורים לריטריט עצמו, לתרגול עצמו, וגם אז, אם זה ריטריט ארוך, אז עושים תקופות עם ספרים ותקופות בלי ספרים. יש תקופות יותר מחמירות ופחות מחמירות.
מה לגבי כיתה?
צריך למעט. אחד הדברים שקורים בריטריט, האנרגיה מופנית פנימה, אדם נהיה נורא יצירתי. אני באחד הריטריט, באו לי בדיחות. התחלתי לרשום אותם על הפתקים ולשים לנזירה שטיפלה לי. והיא הייתה החכמה, היא פשוט לא ענתה לי. כי זה הסחת דעת.
מראש מגדירה את התקופה שלך.
את מתייעצת עם הלמה. ולאנשים מתחילים, אז זה טוב יומיים, 3. תלוי איזה ריטריט פעם. ריטריטים טנטרים הם בדרך כלל 3, 4, 5 שבועות. עדיף 5. יותר טוב לעשות את זה בלי לרוץ. כשנגיע נדבר. יש ריטריטים של שנה, יש ריטריטים של 3 שנים. זה מדהים, לפגוש אנשים כאלה מדהים. ריטריטים ארוכים זה משהו אחר. אנשים עושים גינה או יוצאים לטייל. זו דינמיקה. בריטריט עמוק, המים נכנס מאוד עמוק, וכל פרסומת שראיתם, כל סרט שראיתם, כל קשקוש עולה. ואז אתם מבינים כמה חשוב לשמור על המים. אתם רוצים להגיע להערה, ואתם שומעים, זהו, אוסם. וזה מה שמנגן לכם
ברוב.
רצוי לשאול, כן, בוודאי שולחים לשאול. אבל שינה משתנה בריטריט. בריטריט ארוך היא מאוד משתנה, והצורך בשינה יורד, וחלק מזה נשאר איתך אחרי הריטריט. וזה נפלא, לא צריכה לשאול את כל השאול. את יכולה להשתמש בהם למען היצורים. יש תנאים שחייבים להפסיק. וזה אם יש מצב של לונג שהוא לא נפטר אחרי כמה ימים. לונג, הפרעה ברוחות הפנימיות. סימפטומים של הפרעה ברוחות, לפעמים הרבה גזים, לפעמים הרבה חרדה, קוצר נשימה, סחרחורת, אי שקט, אבל אי שקט חמור. לפעמים אנשים משתתים, מאבדים פרופורציות. וזה קורה, פתאום איזה משהו טריוויאלי, לא חשוב, הופך להיות לדבר הכי חשוב בעולם. אני פעם הייתי בריטריט במסצ'וסטס, וזה היה בקבוצה, זה היה ויפאסנה. ובחור אחד נכנס עמוק, והיו שם במטוסים שהיו עוברים מדי פעם. והוא כתב פתק לאחרים על הריטריט, שיכתבו לחברות תעופה שיפסיקו לעוף פה מעלה. אנשים מתפלים לדברים קטנים. הכי חמור זה כשלא ישנים. אם לא מצליחים להתגבר על זה, צריכים לצאת. יש הרבה דברים שעוזרים להתגבר על תופעות. פיזיות, מנטליות, התנהגותיות, לטווח קצר, לטווח ארוך, מה לעשות ומה לא לעשות. אז זו תורה שלמה כשמתקרב לעשות את הטיצ'ינג הזה. באופן כללי, זה יכול להיות אפילו ברטריט של שבוע שאתם נכנסים לסחרחורת קצת או לקשיי שינה קצת. אוכל כבד, אוכל שומני, פרוטאינים, עוזר. תמיד צריך שיהיה לכם חמאה או תחינה במקרר, זה עוזר להוריד אתכם. אתם כאילו מתעופפים, אתם מתמלאים ברוח. הבעיה כשיש הפרעות ברוחות, באנרגיות, זה שאנשים נמצאים בהכחשה. זה עם המטוסים, הוא לגמרי משוכנע שזה הדבר הגיוני לעשות. הוא לא יודע שיש לו את המצב. אם יש אחרים סביבו, הם יכולים להעיד, אבל הוא לא יאמין להם. אז יש דרך אובייקטיבית לבדוק. מסתכלים בשתן. השתן מלא בועות, זה סימן שיש לכם לא. אז זה אחד הסימנים. זה כשאין הכנה נאותה לריטריט. למה ראוי לשמוע לא ישלח תלמיד בלי הכנה נאותה? אנחנו תורכים הרבה להכין תלמידים,
תגידו זה. לום. ג'וקפה. צ'יפה. המיינד והרוחות הפנימיות הולכים יחד. כל הקורסים שאתם עושים עובדים על המיינד, בגלל שאנחנו מכינים את המיינד היטב, מקטינים מאוד את הסיכוי ללום. אבל צריך לעשות עוד הכנות ועוד הרבה ידע. תורה גדולה ריטריט, וכשנגיע נלמד.
מבטיחים לך
להתחתן במה הזה. איי, איי, תודה רבה. אני צריכה להתפלל שיהיו תנאים חיצוניים ופנימיים. אז כל אלה היו פירוט של תנאי מספר אחד, מתוך שישה תנאים שנחוצים למדיטציה מוצלחת.